טוב, אני חשבתי שמכיוון שאנחנו בימי תשובה, כדאי ללמוד עניינים שקשורים לתשובה, הלכות תשובה להרמב״ם, והחילונו כבר בפעמים הקודמות ללמוד כמה עניינים, ונדמה לי שהגענו לפרק ג' הלכה ה'. בשעה ששוקלים עוונות אדם עם זכויותיו, אין מחשבים עליו עוון שחטא בו תחילה ולא שני, אלא משלישי ואילך. מה זה אומר? אדם שחוטא פעמיים, זה לא חזקה שהוא חטא. זאת אומרת שהוא אדם שדרכו לחטא. יכול להיות שאומר נכשל, הרי האדם איננו מושלם. אדם יכול להיכשל. לא עשה תשובה. אבל בכל זאת, זה אפשר לומר, לתלות את זה בחולשה של האדם. אבל בשלישי זה כבר הגזמה. מה זה צריך להיות? מה, אתה כבר לא שם לב? אז מהשלישי ואילך, שוקלים לו. עכשיו, מה קורה? אם נמצאו עוונותיו משלישי ואילך, מרובים על זכויותיו, אותם שני עוונות מצטרפים ודנים אותו על הכל. כלומר, זה לא ששכחנו. שמנו את זה בצד, בהמתנה. אם הוא... מה?
בהקפאה.
אבל אפשר גם להפשיר. זאת אומרת, אם באמת יש לו רוב עוונות, אז הוא נידון גם על שני הראשונים. ואם נמצאו זכויותיו כנגד עוונותיו אשר מעוון שלישי ואילך, כלומר, הוא בדיוק חצי-חצי, משלישי ואילך, מעבירים כל עוונותיו, ראשון, ראשון. זה נקרא מעביר ראשון, ראשון. איך?
אם אדם עשה פעם אחת בשנה, אז הוא כבר נעשה לו כיתר. פעמיים
פה. אותה עבירה. פה מדובר על שתי עבירות שונות. מה שאתה אומר, נעשית לו כיתר, כיוון שעשה אדם עבירה ושנה בה, אותה עבירה. פה מדובר על שתי עבירות אחרות. פעם אחת הוא, למשל, אכל חלב. ופעם השנייה הוא לא אמר הלל ביום העצמאות. אז זה שתי עבירות. שתי עבירות, לא נחשב, אם מכאן ואילך, תלוי, אם יש לו רוב עוונות, אז יש לו, אז שוקלים גם את שני הראשונים. אם לא, אז הכל עובר ראשון ראשון. למה? לפי שהשלישי נחשב ראשון, שכבר נמחלו השניים. וכן הרביעי, הרי הוא ראשון, שכבר נמחל השלישי. וכן, עד סופם, יוצא לפי זה שאין לו בכלל עבירות.
לא שהוא לא נהנש על עבירה אחת שהוא עבר, שנכנסת לקטגוריה הזאת, ואדם שלא שנה
על עבירה? לא, לא מדובר שהוא שנה פה, הוא לא שנה.
לא, הוא לא שנה. הוא עשה רק פעם אחת עבירה, הוא לא נהנש בכלל.
אם יש לו אחר כך רוב זכויות, אז הוא לא נהנש בכלל.
חשבתי שאולי זה לא נמנע ב...
לא, לא, מעביר ראשון ראשון. נמחלו לו, כולם.
אתה מכיר הרבה אנשים שיש לו רק עבירה אחת בחיים?
לא, רק שתיים.
כן, עכשיו, לא, אבל מה שיוצא, לא, אבל יוצא שיש לו הרבה עבירות, אבל הוא הפך להיות בינוני. הפך להיות בינוני, ואז הבינוני מרוויח.
יש לי שאלה.
כן.
אם הוא לא היה מודע, הוא עשה את העבירה בהסך, ככה שהוא לא היה מודע שזה עבירה.
אז משהו אחר. עבירה זה הדבר שאדם אחראי לו. אדם לא יודע שזה עבירה, אז הוא פטור.
אחרי שהוא למד את ההלכות, אז הוא...
זה משהו אחר. אבל בשעה שהוא עשה, הוא לא ידע. אז הוא פטור. יש לו עבירה אחרת, שהוא לא למד. אבל על עבירה ספציפית, אז זאת הוא לא נידון. עכשיו, השאלה היא כזאת. ואם הוא צדיק, איך הוא נידון? יש לנו כלל, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים יותר, נכון? אפילו כחוט השערה. יוצא שיותר משתלם להיות בינוני מאשר להיות צדיק. כי הבינוני מוכלים לו הכל, נכון? אז אולי כדאי, אולי זה הנחיה להיות בינוני.
אבל אם הוא צדיק, הוא נהיה צדיק.
מה?
אם הוא צדיק, הוא נהיה עם המעשים שלו להיות צדיק.
נכון, אבל נגיד הוא צדיק, אבל יש לו איזה... רבע עבירה. אז הקדוש הוא מדגדק עם הצדיק. מה שאין כן עם הבינוני, שלא ידגדק. כיוון שמעביר ראשון ראשון.
יש ספר של האדמו"ר הזקן,
כן?
של בינוניים, של התניא הקדושה.
כן, ספרה של... אבל הבינוני שם זה לא הבינוני של הרמב״ם. הבינוני של האדמו"ר הזקן זה צדיק. כן, זה צדיק מוחלט. רק שיש לו מאבק פנימי. אבל פה מדובר על אדם שיש לו עבירות, אבל יש לו עבירות, אבל כנגד זה יש לו זכויות. לעומת זה, הצדיק שרובו זכויות, הוא דווקא יכול להיענש יותר מאשר הבינוני.
אבל שכר יש לו יותר מהבינוני.
אבל מזה לומד, יש הערה של הריטב"א, נדמה לי, או של הרשב"א, אני לא זוכר אם זה של הרשב"א או של הריטב"א, שאסור להיות בינוני. זה אסור.
צריך לשאוף.
כן, זה שהוא בינוני זה הנתון, אבל אסור לשאוף למצב הזה. כן.
אני לא מבין, אנחנו כאילו בתפקיד עם צורת ההתחשבנות של הקדוש ברוך הוא, זה על ראשנו, המעשים שלנו.
לא, זה הקדוש ברוך הוא לוקח את זה על עצמו. כן, אבל אנחנו יודעים אותה. איך אנחנו יודעים? הוא סיפר לנו. כיוון שהוא סיפר לנו, אז אנחנו יודעים. אם הוא לא מספר, לא היינו יודעים, כן.
האם כל העבירות הן שוות? זאת אומרת, יש עבירות הרבה יותר חמורות זאת אומרת, איך אני יכול לעשות השוואה בכלל בין שני עבירות?
נכון.
אני סופך כזה, ואני לא יכול לספור בשווה.
נכון.
אז מה העניין של החשבון הזה?
בשביל זה היה שיעור שבוע שעבר. הרמב״ם אמר... לא, הרמב״ם אמר שכאשר שוקלים עוונותיו של אדם, זה לא לפי מניין העבירות, אלא לפי גודלם. וזה גם משתנה. יש אדם שלאדם פלוני עבירה מסוימת היא חמורה מאוד, ולאדם אחר היא לא חמורה, למרות שזו אותה עבירה. כי יש הרבה הקשרים. למה אדם עושה את העבירה, מה הנסיבות המקילות, ומידת הידיעה וכו' וכו', או התפקיד שהוא ממלא. אז זה משתנה מאדם לאדם. אז איך שוקלים? זה על זה אמר לנו הרמב״ם, אין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע איך עורכים את הזכויות כנגד העבירות. אז בנושא הזה אתה צודק. בזה אנחנו לא יודעים מה הפנקסנות, אבל אחרי שאנחנו לא יודעים את הפנקסנות, אנחנו כן יודעים שאם החשבון הוא משתווה באופן כזה, אז יש מעביר ראשון ראשון. כן, זה לא קשור בכלל להילוכים של, של רכב.
זה אוטומטי?
מעביר, ראשון ראשון, הכוונה שהראשון וכל פעם עובר עד שבטלים כל העבירות. עכשיו זה, אם כן אמרנו, מהשלישי ואילך. במה דברים אמורים ביחיד שנאמר, הנה איפה הוא גילה לנו, זה פסוק. הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר. זה פסוק ביוב. אבל הציבור...
זה קשור לגלגולים
לך. זה הרמב״ם לא בקטע בדיוק. לא... גלגולים זה לא... אם כי צריך לומר את האמת, הרמב״ם לא כתב כלום על גלגול. לא בעד ולא נגד. אז אי אפשר לדעת מה הוא חשב. הבן שלו, רבי אברהם בן הרמב״ם, מובא בספר מקור חיים לרבי שלמה צרצה, אחד מהראשונים, ספר לא מוכר כל כך, מביא שרבי אברהם בן הרמב״ם כתב נגד הגלגול, אבל אין לנו את המקור לזה. ברמב״ם עצמו לא נכתב כלום. זה מפתיע מאוד. מה? רבינו סעדיה גאון כתב במפורש נגד, אבל הרמב״ם לא כתב. זה היה מתבקש שלפחות יהיה איזה עשירית התייחסות, כלום. זה אחד הדברים המפתיעים אצל הרמב״ם, שבשאלות מאוד יסודיות הוא בדרך כלל שותק. וטוב, אז זה משאיר פתח פתוח להרבה מאוד ספקולציות.
מה הרב אומר?
מה, על הרמב״ם?
כן, לא, על הגלגולים.
מה אני אומר על הגלגולים? טוב, אנחנו, הקבלה ניצחה, לא? בדורות האחרונים. אז, ברור שיש דבר כזה, גלגול וכו'. יש תשובה של המהרלב"ח, רבנו לוי אבן חביב, הרב של ירושלים בימי הבית יוסף, שנשאל עלים. כן, גם, בסדר, אבל חוץ מזה, שאלו אותו על, על הגלגולים, אז הוא אמר שלושה דברים. כלומר, א', כלומר, יש בזה מחלוקת מגדולי ישראל, אלה הסומכים על שכלם בלבד, ממענים לקבל את זה, אלה בעלי הקבלה האמיתית אומרים שיש דבר כזה, ואחריהם אנחנו צריכים ללכת. שתיים, הוא אומר, לא מצאתי בדור הזה מי שראוי ללמדה.
מה?
כן, דורו של הארי. כן. דבר שלישי, הוא אומר... כן.
הוא היה נגד הכל. הוא אסר את החידוש של...
הסבירה, כן, כן, בסדר. חוץ לזה, אבל הוא היה גדול. חוץ לזה, אמר הלבח היה גדול וכמה דברים. טוב, זה יגבל על הרדבז. והדבר השלישי, הוא אומר, אין לדרוש את זה ברבים, כי זה סתרי תורה וכו'. טוב. אז אומר הרמב״ם, אני חוזר כאן לרמב״ם. במה דברים אמורים? ביחיד, שנאמר אין כל אלה יפעלל פעמיים שלוש עם גבר. אבל הציבור תולים להם עוון ראשון, שני ושלישי, שנאמר על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו. כלומר, רק מהרביעי ואילך, עם הציבור יש הקלה מיוחדת, שמהרביעי ואילך מחשבים. וכשמחשבים להם על דרך זה, מחשבים להם מרביעי ואילך. זה, אם כן, אחד מסתרי השכרה. השאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה? אין לנו שום השלכה מעשית מה לעשות עם זה. זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל הרמב״ם ראה לנכון לספר לנו קצת מהחשבונות של הקדוש ברוך הוא.
קשה, קשה להבין. כן.
אתה יודע, יש גמרא, יש במשנה במסכת סנהדרין, כתוב, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. מי זה השלושה מלכים? ירובעם, אחאב ומנשה. אז הגמרא מספרת, מי עשה את הרשימה הזאת? אומרים שזה אנשי כנסת הגדולה עשו אותה. אז מסופר שהם רצו להכניס עוד אחד.
לא עשו בגלל אביב.
מי זה היה עוד אחד? שלמה המלך. רצו את שלמה להוציא מהעולם הבא. אז הגיע דוד המלך, פניו של דוד המלך הופיעו בסנהדרין, והתחיל להפחיד אותם. ולא אכפת להם, ממשיכים. עד שבסוף יצא בת קול ואמרה, וכי בכם זה תלוי? ושתקו, ואז לא הכניסו אותו. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? הרי מי מספר את זה? הגמרא מספרת את זה. זאת אומרת, מה הגמרא אומרת? נכון, אנחנו כותבים כל מיני דברים, כל מיני חשבונות, אבל חוץ מזה יש עוד חשבונות למעלה, ואתה לא יודע מה הם. כלומר, בסופו של דבר, ריבונו של עולם יודע לסדר את למי מגיע מה וכו'. בסדר. ומה שאנחנו אומרים כאן זה השערות, זה בדרך, זה בערך, משהו כזה.
שנהגת הייחוד.
כן, יש הרבה הנהגות, זאת אומרת, זה הנהגת הייחוד, הנהגה נעלמת. כן, הבינונים. אם היה בכלל מחצה עוונות שלהם שלא הניח תפילין מעולם, אז יש בגמרא דעה שאומרת שמי שלא הניח תפילין מעולם, אין לו חלק לעולם הבא. אבל אין הלכה כך, ולכן הרמב״ם, בגלל הדעה הזאת, כותב את מה שהוא כותב, דנים אותו כפי חטאו, ויש לו חלק לעולם הבא. וכן, כל הרשעים, שעוונותיהם מרובים, דנים אותם כפי חטאיהם, ויש להם חלק לעולם הבא. למה? שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אף על פי שחטאו, שנאמר, ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, ארץ זו משל. כלומר, ארץ החיים, והוא העולם הבא.
אם כן, מה הקונס לא להיות רשע? מה אנחנו
מבריחים? אם כן. אם מדובר על רווח, אז יכול להיות שיותר כדאי להיות רשע. אם מדובר על רווח. כן, אבל, אלא מה תגיד, הוא יסבול הרבה אחר כך. אבל, ראה, אני מיד אתייחס לשאלה שלך, אני רוצה להשלים פה מוד משפט. וכן, חסידי אומות העולם... יש להם חלק לעולם הבא, כדעת רבי יהושע. טוב, עכשיו נשאלת השאלה, אז מה יותר כדאי להיות? האם כדאי יותר להיות יהודי או גוי? זה מבחינת הכדאיות. אומר הרב קוק בעולת ראייה, אם אתה מדבר מבחינת הכדאיות, יותר כדאי להיות גוי. למה? אדם רוצה, גוי רוצה חיי העולם הבא. מה הוא צריך לעשות? להיות חסיד אומות העולם, מקבל. הוא לא רוצה, אז אין לו חלק לעולם הבא. הוא יוצא מהמשחק, מסתדר. אתה רוצה יש, אתה לא רוצה אין. ישראל זה בעיה, למה? כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז הוא יהיה חייב להגיע. כדי להגיע הוא יצטרך לסבול הרבה, שבעה מדורי גיהינום, גלגולים, צרות בעולם הזה ובעולם הבא, זה נורא. כן? זאת אומרת, זה שיש לי תעודת ביטוח לחיי העולם הבא, זה לא יתרון. מבחינת הכדאיות זה חיסרון. אלא מה? על זה, אז אם זה ככה, יש פה שאלה. למה הנשמות של היהודים בחרו להיות יהודים? אם זה יותר משתלם להיות גוי. בוודאי שבחרו. בוודאי. כתוב בפורש בגמרא במסכת ראש השנה. כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו, אומר רש"י, שעלם, אם רוצים להיברא, ואמרו כן. יוצא לפי זה שכל אחד מאיתנו בחר מלהיות. אז אם אנחנו מדברים מצד הכדאיות, אנחנו מבינים, רוב בני העולם, רוב באי עולם בחרו להיות גויים.
זה כמו שנוח לו לאדם שלא נברא יותר מאשר נברא.
נו, ואז מה?
לא, אז אותו דבר, יש דברים, כשאתה לא נברא, או אתה גוי, או אתה יהודי.
אבל הוא אומר,
מבחינת נוחות,
מה יותר משתלם? לפי החשבון הפשוט, יותר משתלם להיות גוי.
יותר פשוט.
יותר פשוט, אתה לא רוצה את המשחק, אתה יוצא מהמשחק, אתה רוצה עולם הבא, מקבל עולם הבא, הכל בסדר. אז מה?
מי אמר שהעולם הבא שמקבלים זה כמו העולם הבא שלנו?
זה לא כתוב אם כן או לא, אפשר להתווכח על זה. נגיד, יש כאלה שכתבו שזה אותו עולם הבא, יש כאלה שכתבו שזה לא, אבל פה הרמב״ם לא נכנס לפרטים האלה.
אם זה יותר קשה, אז מן הסתם גם מקבלים יותר.
אתה אומר, משתלם, כי בסוף הוא יקבל יותר. מה? לפום צער האגרה. אז זה מצד הצער, אתה אומר, כן?
אני לא מבין איך אפשר להגיד שהנשמה בוחרת. בפני שאדם יהודי לא בנסיבות של משהו יצר, אלא נסיבות חיצוניות, הם יהודיה וכו'.
כן, אבל למה הוא בחר להיוולד להם יהודיה? למה הוא בחר להיוולד להם יהודיה?
זה תלוי בו?
כן, ודאי. שהרי רש"י כותב במסכת ראש השנה דף י"א, כל מעשה בראשית, לדעתם נבראו, שעלם, אם רוצים להיברא, ואמרו הן.
הרב, סליחה, אני לא מבין את ההיגיון פה. אולי הקדוש ברוך הוא בא אליהם ואמר להם, אתם רוצים להיות יהודים, כן או לא, אבל אם זה לא, הם לא נבראים, נקבר.
איך אתה יודע?
איך הרב יודע?
כי אם לא, זה לא מוסרי. אני לא רציתי לשחק את המשחק, לא שאלו אותי ואני צריך לשלם, למה? איפה הצדק? יש משנה אגב שאומרת את זה מפורש. על יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה
נברא,
נולד, נוצר. תחליטו.
נוצר.
המשנה אומרת שעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם אני לוקח את המשנה הזאת בצורה שטחית, זה משנה איומה. הוא אומר, אתה יודע, דפקנו אותך. אתה לא ביקשת, זה כפוי עליך, ואתה תשלם על זה.
זה המציאות.
זה ככה, זה הציור שלך של הקדוש ברוך הוא?
אמור להיות יהודי בפני שאימי. יהודיה.
כן, אבל אני... לא, אבל אני... זו, אני לא אשם בזה, ואתה עוד רוצה שאני אשלם. כן, חוטפים את זה בלידה. כן. לא, התשובה היא, הרי כתוב, על כוחך אתה נוצר.
לא נברא.
יש הבדל, נוצר, יש, נוצר זה היצירה, לפי הגמרא, זה 40 יום, מה? אחרי ההפריה. ההפריה עצמה נקראת פקידה, כלומר ההתלכדות של הביצית עם הזרע. 40 יום אחר כך, זה, הראשונים קוראים לזה ריקום האיברים, האמבריולוגים אומרים מערכת העצבים, התחלת מערכת העצבים. מאותה שעה זה הוכרח, משעה זו זה על כוחך, אבל לפני כן זה לא על כוחך. עצם זה שהמשנה מתחילה מנוצר, ולא מי נפקד. זה סימן שזה חופשי. ולכן, על כוחך אתה צריך לתת דין וחשבון. ויש לזה ראייה. שהרי אדם אומר, על כוחך אתה חי. על כוחך? נו, אז למה כשמגיע הזמן של המוות אתה לא רוצה? כי על כוחך אתה מת. אלא מה? זה מראה רטרואקטיבית שלא על כוחך אתה חי. וכיוון שלא על כוחך אתה חי, אז על כוחך אתה עתיד לתת דין וחשבון. אם לא, זה לא מוסרי פשוט. בסדר?
הרב, לדעתם נבראו, זה לא אומר שהם בחרו מלהיות. הם הסכימו להיברות.
אמרתי לך, אבל שאלת אותי את זה. אבל אמרתי לך שאם לא, אז זה לא מוסרי.
לא
לא בטוח. גם יש עוד קושיה, איך אפשר לבחור להיברות לפני שנבראים?
לפני שהיית נברא. כשהיית נאצל. זה בעצם המעבר מעולם האצילות לעולם הבריאה.
אוקיי, אבל נאצל זה לא משהו נפחד.
נכון. כלומר, אז מי הייתי לפני שהייתי? זה השאלה. נכון? מי הייתי כששאלו אותי? כי האם אני מסכים להיות אני? אז אני כבר או לא קיים? זה קדם קיום, נכון? פרה-אקזיסטנס. מה? אז מי הייתי שם? הייתי חלק מן הרצון העליון. ואז היפרדות של הרצון להתפרטות, להיות אני, זה כבר בחירה. בסדר? יוצא לפי זה שהבחירה שלי היא המשך של הבחירה של מעלה. פעם נתתי שוב על זה, היה שם ידידנו דניאל נקימוביץ', הוא מומחה לפילוסופיה. כן, אז הוא קרא לזה ליברטה טרנסנדנטל. כן, כלומר החירות הטרנסנדנטית.
כן. כל מה שדובר בעצם זה להיוולד יהודי, נכון?
או להיוולד גוי.
אז האם מותר לגלות...
או להיות פרח.
האם מותר לגלות את זה שבעצם יותר מלהיות גוי?
אז זו, אז השאלה היא באמת, אז למה באמת, אז אני חוזר לשאלה, למה בחרו הנשמות להיות יהודיות? אם לא מרוויחים, מה? זה התשובה. התשובה היא בגלל שמתוך אידיאל, זה מתוך אידיאליזם. לא, 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 אני מסביר. זה מתוך אידיאליזם שבחרנו להיות יהודים. עכשיו, כי לא לנו, השם לא לנו, אנחנו לא מרוויחים מזה, כי לשמחת אין כבוד. נשאלת השאלה, האם זה משתלם להיות אידיאליסט? והתשובה היא שאידיאליסט לא שואל את השאלה הזאת. נכון. מה? כן.
השאלה של הגוי, כשהוא מת, היא חוזרת לרצון?
כן, ודאי. כל בעיה עולה.
שיש לה הישארות
בעיקרון. ודאי, ודאי, ודאי. זה מה שרבי יהושע אומר. וכן צריך לסיפור מות העולם. יש להם חלק לעולם הבא. כן.
ואם הם לא
חסידו אם הם לא חסידו אומר, אז אין להם חלק לעולם הבא. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, טוב, אז יש אצל הגויים מה שנקרא הישארות הרוח. יש הישארות הנפש ויש הישארות הרוח. הישארות הנפש זה משהו מיוחד ליהדות, שיש הישארות אינדיבידואלית. אבל יש, למשל במזרח הרחוק, מדברים על ההשבה של הרוח אל המאגר הכללי של החיים. זה כן. כן, זה גם אצל היוונים היה משהו כזה. כן. אבל האמת היא זה משתנה לפי כל פילוסופיה כדרכה, אומר הרב קוק באגרות, אז מי שלא חסיד, אז מה הוא יכול להיות? חכם. כלומר, יש כל מיני מדרגות בדבר הזה. ויש הרבה דברים שהתורה לא דיברה עליהם. מסלולים שהם מיוחדים להם, שהתורה לא גילתה לנו. בסדר? מה? כן. אז יש רק דבר אחד, רוצה להוסיף עוד הלכה אחת. יש פה הרבה דברים על האפיקורסים והמיני ומי שאין לו חלק וכו' וכו'. רק רוצה להוסיף, כותב כאן הרמב״ם, כל הרשעים והמומרים וכיוצא, זה הלכה, הלכה י' ד' שבך יוצא באלו שחזרו בתשובה בין בגלוי בין במתמוניות מקבלים אותם שנאמר שובו בנים שובבים אף על פי שעדיין שובבו שהרי בסתר שב ולא בגלוי מקבלים אותו בתשובה. אז זו השאלה, כי חכמי לונל שאלו את הרמב״ם איך יכול להיות שמצד אחד כתבת שאפילו המומרים והמשומדים וכל מה שאתה רוצה מקבלים אותם מתשובה, מצד שני כתבת במקום אחר שלא מקבלים אותם. אמר להם הרמב״ם, זה בכלל אותו הדבר. מה שכתבתי שמקבלים אותם זה הקדוש ברוך הוא מקבל אותם, כי הוא יודע האם התשובה שלו אמיתית או לא. אנחנו חוששים להם, כי אנחנו לא יודעים אם הוא מתכוון ברצינות או שלא ברצינות. לכן יש החילוק הזה בין אדם למקום לבין בין אדם לחברו. עוד משהו, יש פה...
מקבלתם זה הקהילה?
כן, זה הכוונה, זה הכוונה. עכשיו, מה שכתוב בפרק רביעי כאן, בהלכה א', 24 דברים מעכבים את התשובה. יש 24 דברים שמעכבים את התשובה. אומר הרב קוק, הם רק מעכבים. אבל גם הדברים שמעכבים את התשובה, אם עשה תשובה, מתקבלת. מה זה מעכב? כאן שזה מקשה. קשה לחזור בתשובה. למשל, מי שגזל את הרבים, אז הוא לא יודע למי להשיב, וכדומה. אבל אם הוא עשה תשובה, עשה. טוב, רבי חנניה.